טוב, שלום רבותיי, אנחנו ממשיכים. אני רוצה רגע שוב לעשות איזשהו סדר לגבי סוגיית תורה שהתחלנו בה כמה זמן אנחנו לומדים את זה כבר? חודש? בערך סוגיית תורה? יותר נראה לי. בכל אופן, מאז שהתחלנו סוגיית תורה, מה בעצם למדנו עד היום ומה אנחנו עוד אמורים לעשות? קודם כל הגדרנו את המושג תורה, בסדר? זה הנושא הראשון. הנושא השני, גילוי המדרגות השונות של המושג תורה. עד לכאן התורה מצד עצמה, כמו שקראנו, זה חפצה. ואז הנושא השלישי, התורה והאדם. איך הגברה, איך כל אחד מאיתנו, הוא חושף את התורה לגילויי מדרגותיה לפי אישיותו ונקודת הזמן שבה הוא חי. בסדר? זה בעצם מה שדיברנו עד עכשיו. עכשיו, יש לפנינו עוד שלושה תחומים שהם בעצם, הייתי אומר, הביטוי של הדבר הזה והמגמה של הדבר הזה. איך האדם באמת מוציא את התורה שבו מהכוח אל הפועל. אז הפרק הבא נקרא עמל תורה, כל סוגיית העמל, אבל עוד פעם, עמל תורה לא ליפול בפח, עמל תורה זה לא רק במובן הלימודי, כי אם תורה לפי מה שהגדרנו זה לא רק לימוד תורה, או קיום מצוות, או תפילה, אלא כל גילויי התורה למדרגותיה השונות, כמו שראינו בשיעור שסיימנו עכשיו, התורה והאדם, כולל אפילו הביטויים הנפשיים השונים וכו', אז עמל תורה זה עמל בכל הממד שנקרא תורה, לא רק עמל בלימוד תורה ובקיום מצוות ובכוונה בתפילה ובעבודה על המידות. אלא עמל תורה ביחס למושג הרחב של התורה. בסדר? אז זה הנושא הבא, עמל תורה. אם תסתכלו רגע בחוברת, זה דף 26, החל מעמוד 71 עד עמוד 75. בסדר? דף 26 הוא כולל בעצם 1, 2, 3, 4, 5 עמודים. זה דף 26. ואחר כך לימוד תורה, דף 27, עד דף 28, כלומר מעמוד 76 עד עמוד עד דף 31 עמוד, לא רגע רגע, יש פה טעות, סליחה סליחה, עד, יש כאן בכותרות טעות. אני רוצה רק שנראה לימוד תורה עד לאן זה מגיע. כן, עד דף 84, דף 29 עמוד 84, זה לימוד תורה, בסדר? אולי עם עמודים יותר קל. ואחר כך מעמוד 85, הכותרת שם למעלה היא מטעה, היא לא נכונה, זה חיי תורה. אם כן, עמל תורה, לימוד תורה, חיי תורה. בסדר? אנחנו צריכים לעמול בתורה באופן כללי, בכל המרחב של המושג שנקרא תורה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. אחד ממרכזי הכובד, או מרכז הכובד של כל המושג שנקרא תורה שצריך לעמול בו, הוא לימוד תורה. נפתח סוגיית לימוד תורה באופן ספציפי, כשהמגמה בסוף היא להגיע לחיי תורה. בסדר? אז התורה בגילויי מדרגותיה, שמופיעה על ידי האדם באופן ייחודי, מכוח עמלו, דרך מרכז הכובד שנקרא לימוד תורה, כשהמגמה היא חיי תורה. וכל זה אמור להוציא מהכוח אל הפועל לתכונת ישראל, המתגלה בעם, ארץ, גאולה. זה הפסיפס. בסדר? טוב. אז אנחנו רוצים להתחיל עכשיו סוגיית עמל תורה. אי אפשר לא להתחיל סוגיית עמל תורה. באמת, אם לא הייתי מתחיל, אז הייתי רואה את עצמי כלא דובר אמת. אי אפשר להתחיל בסוגיית עמל תורה ללא המהר"ל תפארת ישראל פרק ג'. זה אחד המקורות, כמו שאמרנו, 4 בבוקר, פרק תפארת ישראל פרק ג'. בסדר? יש מקורות שאי אפשר לא לזכור אותם גם כשאתה קם אפוף בלילה. נכון, אז אם ישאלו אותך מהי תכונתו של האדם ביחס למפגש עם התורה, התשובה תפארת ישראל, פרק ג'. טוב, אז בואו נתחיל. אומר המהר"ל, אז אנחנו רוצים היום להתחיל סוגיית עמל תורה, ובהמשך אנחנו בעזרת השם נראה כמה מקורות להעמיק מה זה העמל הזה בעצם. אדם לעמל יולד, זה כללה, זה ברכה, מה זה בדיוק? למה אדם צריך להיות עמל במה הוא שונה משאר הנבראים שאינם עמלים? אז קודם כל, הגדרות בסיסיות וראשוניות, אבל אי אפשר לוותר על זה, זה המהר"ל בתפארת ישראל פרק ג'. האמת שכל סוגיית העמל היינו צריכים ללמוד אותה באריכות רבה, כי אדם לעמל יולד, צריך להבין מה זה, כן? אבל ננסה לגעת בעקרונות של הדברים. אומר המהר"ל, האדם עם מעלת נפשו האלוהית, אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש אלוהית בפרט, שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, זה שני הפרקים הקודמים, פרק א' ב' בתפארת ישראל לשיעורי בית, אל יקבל הונאה בעצמו לומר, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. המילה החשובה היא בפועל. ויחשוב בנפשו, שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בתל מבלי עמל כלל. כך הוא יכול לחשוב בטעות. הרי המעלה שלו ומדרגתו יגן עליו, על מקומו ישיבנו, ועל כנו יחזירנו, כי משלו ייתן לו, ואין צריך לקנות לו שום מעלה. עד לכאן הטעות. משתמש המהר"ל בביטוי חמור שקשור לענייני קורבנות. דבר זה מחשבת פיגול, קורבן פיגול, לא ירצה ולא יחשוב כך. כי הוא טעות בנפשו, כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל. זאת המילה החשובה, בפועל. והוא, שאיננו בפועל, מיוחד, כבר נסביר, והוא מיוחד, כלומר שונה, ייחודי, מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל, פעם שלישית. וכי יעלה על דעת האדם שיהיה נמצא לאדם מעלתו האחרונה בפועל? כי זהו מדרגת העליונים שהם בפועל. אבל התחתונים שהם בעלי חומר אינם בפועל. ודבר זה יכריח כי אין לאדם מעלתו האחרונה עד שנחשב מדרגתו בין העליונים, ויהיה לו מהלכים בין העומדים האלה, רק שנברא בכוח, זאת המילה החשובה, ואינו בפועל, אלה המילים החשובות, שאין לו מעלתו האחרונה בפועל, ונמצא לך סיכום, ונמצא לך הפרש, שיש בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים והעליונים. כבר נסביר. כי העליונים שלמותם בפועל, ואינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל. והתחתונים, זולת האדם, אין להם גם כן יציאה אל הפועל, כי מה שנבראו עליו אין השתנות ויציאה לפועל בהם. אבל האדם בניגוד לעליונים ממנו ולתחתונים ממנו, אך האדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל. ויראה ששמו מורה על דבר עצמי לו, שהוא מיוחד בו האדם מכל, וזה שנקרא האדם, על שהוא עפר מן האדמה, ואתה יש לשאול, תכף נראה. טוב, בואו נעשה סדר. הקדוש ברוך הוא ברא שלושה סוגי נבראים בעולמות, אם אפשר לומר. בעולם שלנו נקרא לזה שניים, ומעבר לעולם שלנו עוד סוג שלישי של נבראים. הסוג העליון שהקדוש ברוך הוא ברא, שאין לנו בהם השגה, ואנחנו לא מבינים, ואין מה לשאול על זה שאלות, כי באמת אני לא מבין בזה. אלה הנבראים הרוחניים שעומדים למעלה מן האדם, נקרא להם ככותרת בלתי מובנת, מלאכים. מידות אלוהיות, ספרות רוחניות וכו'. בסדר? אז יש נבראים רוחניים, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמות רוחניים שאין לנו בזה השגה, והנבראים האלה הם בפועל. מה שהם נמצא בהם. אין להם צורך לבחור חופשי את מה שהם. אני רוצה להסביר את זה. חז"ל אמרו, על דרך הנסתר והנגלה, אמרו שמלאך שווה שליח. מלאך, על פי המקובלים, נקרא מידה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא כביכול משתמש במלאך מסוים, הוא בעצם מגלה את מידתו. אז אם הוא משתמש במלאך מיכאל, זה המלאך שמגלה את הצד הטוב, את הצד הרחמני, אם אפשר לומר, שבקדוש ברוך הוא. אם הוא שלח את המלאך גבריאל, אז הוא מתגלה בגבורה. בסדר? וכולי, זה הדרך. אז כל הנבראים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא, הם במהות שלהם ובמציאות המעשית, אם אפשר לומר, שלהם, הם כבר בפועל. שליח נשלח על ידי משלח, השליח עושה רצון המשלח. כמו שאומרת הגמרא, לתיקון יש דרתיך ולא לעיוות, השלחתי אותך לתקן ולא לעוות, תבצע את השליחות שלך. בסדר? אז מידת החסד האלוהית היא מבטאת את הצד החסדי או החסדי הנמצא בבורא, או המתגלה דרך הבורא. מידת הגבורה האלוהית, חסד גבורה תפארת, מידת הגבורה האלוהית היא מגלה את הצד הגבורתי הנמצא בבורא וכו'. בסדר? יפה. אז זה העליונים שלמעלה מן העולם, שלמעלה מהעולם שלנו, למעלה מן האדם. התחתונים שלמטה מן האדם, חי צומח דומם, גם הם בפועל. אין להם בחירה חופשית. הם, הטבע שלהם והמהות שלהם יוצאת אל הפועל על ידי האינסטינקטים הקבועים בתוכם כחוקי טבע. מי שזוכר, הזכרנו בתחילת השנה את המשך חוכמה. זוכרים את זה? שהמשך חוכמה אומר שביחס לכל הנבראים נאמר ויאר אלוהים כי טוב. חוץ מן האדם. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא נאמר עליו ויאר אלוהים כי טוב. אומר המשך חוכמה, למה? מה זה הכי טוב הזה ולמה על האדם לא נאמר? אומר המשך חוכמה, כל הנבראים, חי צומח דומם, הם נבראים כאלה שיש להם חוקי חיים טבעיים שדבועים בהם כטבע, והם מתנהלים באופן מעשי על פי חוקי החיים האלה, והם לא יכולים לסטות מחוקי החיים האלה. עץ התפוזים יגדל תפוזים. הפרה תעשה מו ולא מה. תמיד. ולכן מהרגע שהקדוש ברוך הוא ברא את הפרה הראשונה בהיסטוריה, ויאמר אלוהים יהי פרה, ויהי פרה, וירא אלוהים כי טוב, מה וירא אלוהים? אומר המשך חוכמה, וירא אלוהים שהפרה הזאת וכל הפרות שיצאו ממנה תעשה את רצון השם על פי החוקים האינסטינקטיביים הקבועים בתוכה, כפי שבחור רוצה בדיוק מהסבריאת העולם. אז וירא אלוהים מכאן ועד סוף ההיסטוריה כי טוב, כלומר שהבריאה הזאת מוציאה מהכוח לפועל את התכונה, את התכונה האלוקית שהושמה בה, כי יש לה חוקים קבועים ואין לה בחירה לסטות מזה, וירא אלוהים כי טוב, נקודה. אז הדומם, הצומח והחי שלמטה מן האדם, הם בפועל, על פי חוקי החיים הקבועים שלהם. הנבראים הרוחניים למעלה מן האדם, הם בפועל, על פי החוקים הרוחניים שלהם. יש רק בריאה ביניים כזאת, באדם, שהיא בכוח, יש לה פוטנציאל, יש לה אישיות, והיא יכולה וצריכה לצאת אל הפועל. האם היא תוציא מהכוח אל הפועל את מה שיש בה? לא. ולכן אומר משל חוכמה, איך אפשר להגיד עליה, וירא אלוהים, כי טוב. מי יודע מה האדם הזה יבחר? אולי האדם הזה יבחר לא לגלות את האדם שבו, יש לו בחירה חופשית, אז זה תלוי בו. אם האדם יבחר בבחירתו החופשית לגלות את הפוטנציאל האלוהי המייחד אותו, אז אומר המשך חוכמה, הוא מעלה את כל הבריאה, תעזרו לי, מטוב לטוב מאוד. והר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אם כן טוב, טוב אינסטינקטיבי. טוב מאוד, טוב בחירי. האדם בדרך מטוב לטוב מאוד יכול להיות רע. אז איך אפשר להגיד עליו והר אלוהים כי טוב? אז תכונת העמל, אז רק שנייה, מה אומר בעצם המהר"ל ברמה העקרונית קודם כל? תכונת העמל היא במילים אחרות להוציא מהכוח אל הפועל, היא התכונה המייחדת את האדם, שתכף נראה למה היא כוח חשובה, אבל היא התכונה שמייחדת את האדם, כלומר אדם לעמל יולד זה לא עונש, אדם לעמל יולד, אדם בהגדרתו, בתכונתו, באופיו, הוא בחינת עמל קרי מהכוח אל הפועל. בניגוד לשאר הנבראים, עליונים ותחתונים. עוד חצי משפט רגע בעל פה, ולכן אומר המהר"ל בהמשך הקטע שלא קראנו, לכן האדם נקרא אדם מלשון אדמה. שואל המהר"ל, הרי כל הנבראים נבראו מארבעה יסודות, עפר, מים, רוח, אש, אז יש בהם גם ממד עפר, גם ממד אדמה. אז מה התייחד האדם שהוא נקרא אדמה, אדם על שם האדמה? הרי כל הנבראים נבראו גם מיסוד האדמה. אומר המהר"ל, כמו שהאדמה יש לה בכוח שצריכה לצאת אל הפועל, יש לה יכולת העצמחה, אבל אם לא תזרע ותחרוש ותשקה ותסכל ותיעדר ותעשה את כל מה שצריך, לא תוציא האדמה את הפוטנציאל שלה מהכוח אל הפועל. אז האדם נקרא אדם לא כי הוא נברא מן האדמה, אלא כי יש בו תכונת האדמה שהיא להוציא מהכוח אל הפועל. ואם האדמה לא במרכאות תתאמץ, האדם צריך להתאמץ עליה, כן, אבל אם האדמה לא תתאמץ להוציא את עצמה מהכוח אל הפועל, תישאר בור, כוח הצמיחה שבה לא יופיע. הנה, רק תסתכלו רגע במשפט אחד מה שאמרנו עכשיו. ואתה יש לשאול, שורה חמישית מלמטה, וכי כל שאר הנמצאים אינה מן האדמה שיקרא האדם בייחוד בשם אדם על שם שנברא מן האדמה? כל הנבראים נבראו על פי יסוד האפר, מים, רוח, אש. אבל יסוד האפר קיים בכולם. אלא, אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה, וזה כי האדמה היא מיוחדת בזה, מה ייחודיותה, מה תכונתה, שהיא בכוח ויש בה יציאה לפועל. מה היא מוציאה לפועל? כל הדברים אשר רוצים ממנה, צמחים ואילנות ושאר כל הדברים, והיא בכוח לכל זה. וזהו עניין האדם שהוא בכוח ויוצא שלמותו אל הפועל. ולפיכך שמו ראוי לו, אדם, אדמה, שמשתתף עם האדמה שהיא מיוחדת לצאת מן הכוח אל הפועל, בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה, וכן הוא האדם יוצא כוחו אל הפועל. עכשיו בואו נחזור רגע לתחילת הפסקה. תחילת הפרק. האדם היא מעלת נפשו האלוהית. זה שהקדוש ברוך הוא שם באדם מעלה עליונה. נפש אלוהית. יפה מאוד. קל וחומר נפש ישראלית וכולי, יפה מאוד. שהרי אמרנו, עכשיו כבר אמרנו בפרקים הקודמים, כי יש לו נפש אלוהית בפרט שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, זה קשור לאקסיומה הזאת, נעזוב את זה כרגע. אז האדם, עם כל זה שיש לו מעלת נפש אלוהית, אל יקבל הונאה בעצמו, שקר בעצמו, לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. ואם יש לו מעלתו האחרונה בפועל, אז אין שום צורך להתאמץ. אין שום צורך להוציא מהכוח אל הפועל, כי זה בפועל. המהר"ל בהמשך אומר את מה שכולכם מכירים, שבהמה נקראת בהמה מלשון במה. מה שאתה רואה נמצא בה. מה המה? הוא תמיד מבטא את המהות, מהות, מה. המה שבה, בה. אתה רואה גוש בשר עושה מה? עושה מו, זה גוש בשר עושה מו. גוש בשר שיכול לחרוש, גוש בשר שיכול לתת חלב, גוש בשר שיכול להיות מחל לבני אדם וכדומה. זהו. במה, האדם הוא לא במה. האדם הוא אדמה, מהכוח אל הפועל. הייתי אומר במה, סימן שאלה. כן, זה האדם. אבל אם האדם יקבל הונאה בעצמו לומר, אתם זוכרים את רבי מאיר ורבי יהודה בכניסה? רבי מאיר אומר לזה שמגיע, סגולת ישראל. רבי יהודה אומר לו, כנס, כנס, בחירה. נכון? אז האדם זה רבי יהודה שצריך להוציא מהכוח לפועל את רבי מאיר. זה הבן שבבן מלמטה למעלה, צריך להוציא מהכוח לפועל את האבא שבבן מלמעלה למטה. אבל האדם הרבה פעמים יכול לחשוב שאבא שבבן נמצא. אז אם הוא נמצא, נכון? אז אם הוא נמצא, אז אין צורך לעמל. למה לעמול? יוצא לפי זה כבר הבנה ראשונה, שמעלת האדם באשר הוא אדם, שהיא הבחירה החופשית, נכון? יש מהראשונים והאחרונים שאמרו שצלם אלוהים שבאדם זה הבחירה החופשית שלו. אז מעלת האדם כבוחר חופשי, זה בעצם ביטוי לתכונת העמל. אז עמל תורה, בוא רק לא נברח יותר מדי, עמל תורה, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא תכונת ישראל שצריכה לצאת לפועל על ידי תורה, כלל פרט וכו', כמו שדיברנו פה, על כל מרחבי התורה, התכונה הנדרשת מן האדם להוציא מהכוח לפועל את התכונה הזאת נקראת בחירה חופשית. והבחירה החופשית הזאת נקראת עמל. זה עמל. עמל זה לא כללה, זה לא עונש. אני רוצה להתקדם עוד איזה חצי סנטימטר, כי יש פה עוד הרבה מה לדבר בעומק, אבל כרגע, תכונת העמל של האדם יוצרת שותפות בינו לבין הבורא. אני רוצה להזכיר משהו שנראה לי שהזכרנו אותו כבר. המלבים אומר, באחד המקומות בתחילת ספר בראשית, שככל שהמדרגה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם היא יותר נמוכה, כך הקדוש ברוך הוא השאיר בה פחות חללים, וכך היא יותר בפועל ופחות צריכה להוציא את עצמה מהכוח אל הפועל. בואו ניתן דוגמאות. דומם צומח, חי אדם. בסדר? והזכרנו את זה פעם אחד. השורים לא יודעים את זה בבניין אמונה. אבל הזכרנו את זה פעם. דומם. האם דומם צריך לאכול? לא. כלומר, אבן לא צריכה לאכול ולשתות. נכון? זאת אומרת, למה הדומם הוא המדרגה התחתונה ביותר בטבע? הדומם הוא המדרגה התחתונה ביותר בטבע כי הוא נברא שלם. למדרגה דומם. סביה. בהקשר של הדוגמה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא, עכשיו הנקודה, כי הקדוש ברוך הוא לא סומך עליו, על הדומם, שיוכל להשלים את עצמו, בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כביכול, אני בורא אותך שלם, לא בונה עליך, לא סומך עליך, שתוכל להשלים את עצמך לבדך ותהיה שותף איתי בבריאתך, ולכן אתה נברא שבע לכתחילה. אז מדרגת הדומם היא המדרגה הנחותה בטבע, מפני שהיא נבריאה שלמה, כי אי אפשר לסמוך עליה, שתהיה שותפה עם הבורא בהשלמתה. צומח. העץ צריך מים. אז הקדוש ברוך הוא סומך עליו שישלח את השורשים שלו למצוא מקורות מים, מקורות נקרא. הצומח הוא למעלה מהדומם. הדומם נברא שבע וימות שבע. הצומח נברא רעב. בעיקר צמא. אז הוא צריך לשתות. אז מדרגת הצומח היא למעלה מן הדומם, כי הקדוש ברוך הוא יכול לסמוך עליה במחאות, בבחירתה החופשית, כצומח, כמשל, יכול לסמוך על עולם הצומח שימצא את מקורות החיים שלו, את המים, ואז הוא יהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו. אבל אוכל לא כל כך, בעיקר מים. חי, חתול, הצומח, החי הוא למעלה מהצומח. בניגוד לצומח שקבוע במקום אחד ומתפתח, החי הוא בתנועה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את החי יותר חסר, אם לצומח מספיק רק מים, בעיקר קצת זבל, בעיקר מים, החתול הוא צריך אוכל. אז הקדוש ברוך הוא ברא את החתול יותר חסר, כי הקדוש ברוך הוא סומך על החתול שימצא פח זבל כדי לאכול ארוחת צהריים. והאדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עוד יותר חסר, מאשר חי צומח דומם, והאדם לא מסתפק בפח זבל, ולא מסתפק במים, הוא צריך ללכת לעבודה ולהתפרנס, ואחרי לקנות בסופר ולבשל ולאפות, עד שבסוף ימצא את מאכלו. אומר המלבים, ככל שהמדרגה שנבראה בבריאה היא יותר עליונה במעלתה הרוחנית, באופן פוטנציאלי, כך היא נבראה בפועל יותר חסרה. ודווקא מפני שהיא נבראה יותר חסרה, אז היא יותר בעלת מעלה. יוצא שסוגיית העמל שבאדם, היא מגלה את בחירתו החופשית, הוא מגלה את שותפותו של הנברא עם הבורא, ואת זה שכבר הוא סומך על הבורא שהנברא יהיה שותף איתו בבריאה. רבותיי, יש מבין? התקדמנו, זו נקודה מאוד חשובה. ויהודי עוד יותר. כלומר, ככל שהמעלה הרוחנית הפוטנציאלית יותר עליונה, ההופעה המעשית היא יותר חסרה, כי האדם הזה יכול, או הבריאה הזאת יכולה, להשלים את עצמה ולהיות שותפה עם הבורא בהשלמתה. זה משפט חשוב של המלבי. לכן אל יקבל האדם הונאה בעצמו לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. ויחשוב בנפשו, שלום יהיה לי, יש לי סגולת ישראל, יש לי שכל, יש לי מידות, יש כל ה-DNA האנושי אלוהי טבוע בתוכי כבר, אז מה אני צריך להתאמץ? שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בטל מבלי עמל כלל. הרי הוא יכול לחשוב בטעות, הרי המעלה שלו ומדרגתו האישיותית, התכונית, יש לנו תכונה, יגן עליו על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו. כי מי שלא ייתן לו, ואין צריך לקנות לו שום מעלה, שום מעלה, סליחה. אומר המהר"ל, דבר זה מחשבת פיגול. זה קורבן מחוץ לזמנו, מחוץ למקומו, טוב, צריך לדון ללכות פיגול. זמן ומקום. לא ירצה ולא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו. כמה אנשים חושבים לצרינו הרב שהמעלות הנמצאות בתוכם כתכונה מופיעות אצלם בחיים בפועל. שמעתי מאנשים רציניים שהם לא חשבו שצריך לעבוד על המידות. אין מה לעבוד על המידות, כי המידות נמצאות. מצחיק. אתה מכיר כאלה לפעמים. כן, רז אומר שהוא מכיר כאלה. שמעתי אנשים שחושבים שלא צריכים לעבוד ככה לשכל, כי השכל נמצא. למה צריך ללמוד? אין מה ללמוד. יש לי שיקול דעת, מספיק. כן, אף אחד לא הולך לרופא שיש לו שיקול דעת אם הוא לא למד רפואה. היית הולך לרופא כזה? לא. נשמע מגוחך, אבל עובדה. שיש הרבה מאוד אנשים שלא מוצאים מהכוח אל הפועל את מוסריותם, את היכולת האינטלקטואלית שלהם, כמובן את היכולת הקדושתית שלהם. קדושה, אני מאמין באלוהים, מאמין למה ללמוד אמונה, אומר דניאל? מאמינים, ישראל מאמינים, בני מאמינים. אפשר לסגור את מכון מאיר. מיותר, ביטול תורה. יושב תלמד גמרא, חבל הזמן. לא, אנחנו מבינים שלא. זה מחשבת פיגול. דבר זה מחשבת פיגול, לא ירצה ולא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו. כי אין מעלת נפשו האחרונה של האדם בפועל. והוא מיוחד, ייחודי, מבין כל הנמצאים, עליונים ותחתונים. עליונים, מלאכים, מידות, ספירות, אלוהיות, או תחתונים, חי צומח דומם, שאין מעלתו האחרונה בפועל. וכי יעלה על דעת האדם שנמצא לאדם מעלתו האחרונה בפועל? כי זה מדרגת, כי זהו מדרגת העליונים שהם בפועל. אבל התחתונים, כאן מדובר על האדם, שהם בעלי חומר, אינם בפועל. ודבר זה יכריח כי אין לאדם מעלתו האחרונה עד שנחשב מדרגתו בין העליונים, ויהיה לו מהלכים בין העומדים האלה. האדם הוא יצור מהלך, בניגוד למלאך שהוא עומד, הרבה הבנות, לפי ההבנה הזאת, האדם הוא מהכוח אל הפועל, צריך ללכת, להלך, להוציא מהכוח אל הפועל, בניגוד לנבראים העליונים שהם עומדים, אין להם מה להוציא לפועל, הם כבר נמצאים בפועל שלהם. אלא רק האדם שנברא בכוח ואינו בפועל, שאין מעלתו האחרונה בפועל, המשפט האחרון הוא המשפט המרכזי, כי הוא מסכם את הכל. ונמצא לך הפרש שיש בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים והעליונים. כי העליונים, ספירות, מידות וכו', שלמותם בפועל, ואינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל. והתחתונים חי צומח דומם, זולת האדם, אין להם גם כן יציאה אל הפועל, כי מה שנבראו עליו, אין השתנות ויציאה לפועל בהם. אין שינוי, הם לא יכולים לבחור להיות משהו אחר. הכלב לא יכול לבחור להיות חתול. אך האדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל. ותכונת העמל היא, הייתי אומר, המתווך בין הבכוח לבין הפועל. ותכונת הבחירה החופשית, היא מוציאה מהכוח אל הפועל את העמל הזה. ובזה שאדם בוחר חופשי, מקף עמל, מקף מוציא מהכוח אל הפועל, הוא בעצם שותף עם הבורא בבריאה, יוצא הפוך על הפוך, אם מתחבר שוב למלבים. ככל שהאדם, או ככל שהמדרגה בבריאה יותר עמלה, היא יותר מוציאה את עצמה מהכוח אל הפועל. אני הולך עכשיו להגיד משפט קצת מסוכן, בסדר? שיהיו לנו חיים טובים, בעזרת השם, בלי ניסיונות, כלל ישראל, פרט ישראל. אבל יוצא עכשיו הפוך, על הפוך. ככל שהחיים של האדם דורשים ממנו יותר עמל, מה זה מגלה? שהוא יותר בוחר חופשי. מה זה מגלה? שהקדוש ברוך הוא השאיר בו יותר חללים. מה זה מגלה? שהקדוש ברוך הוא סומך עליו ששותף עמו בבריאה. תראו איפה התחלנו. התחלנו מזה שהעמל זה כללה, וסיימנו בזה שהעמל זה בעצם הברכה הכי גדולה. האנשים המיוחדים. אבל אדם לעמל יולד, כל אדם יש לו עמל. עכשיו השאלה, מה מדרגת העמל באיכות ובכמות וברצף? בסדר.
גם בזה אתה פחת
פלא? נכון. כל סוגי העמל. עכשיו, אם נחבר רגע לביטוי עמל תורה, אם תורה זה כל מה שדיברנו פה תורה, אז אדם צריך להיות עמל בכל מדרגות גילויי תורה. לא רק כפרט, גם כאומה, כן? אבל אם עכשיו מדברים על הממד הפרטי, בכל הגילויים. ביוני ובמעשי, בקודש ובחול וכו'. אתה יודע, זה ברור? סוגיית העמל היא סוגיית מפתח, היא לא סוגיה פשוטה. טוב, נעצור כאן, בעזרת השם מחר, 11:50. יישר כוח.